הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף ל"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו. היום אנו מתמצתים, חוזרים ומשננים את דפים למד-ה ולמד-ו, אשר למדנו בימים ראשון ושני, י"א וי"ב בתמוז, תשע"ה. למדנו במשנה בדף למד-ה, מדיר מותר להפריש תרומות ומעשרות על תבואת המודר לדעתו, ואם הוא כהן מותר לו להקריב עבורו קיני זווין וזוות ויולדות והטאות והשמות. ומותר לו ללמדו מדרש, דהיינו ספרה וספרי, שהם מדרש הפסוקים, הלכות שזו הלכה למשה מסיני, והאגדות אלו דברי חכמים שיסמיכום על הפסוקים. אבל אסור לו ללמד מקרא, ואת בניו של המודר מותר לו ללמד גם מקרא. הסתפקה הגמרא, כהנים המקריבים קורבנות, האם הם שלוחים של בעלי הקורבנות, ולכן אם בעל הקורבן מודר הנאה מכהן, אסור לו להקריב את קורבנו, שהכהן מהנה את בעל הקורבן במה שעושה שליחותו, או שהכהנים הם שלוחי שמיים ומותר לכהן המדיר להקריב את קורבן המודר. מביאה הגמרא ראיות וניסיון לפשוט את הספק הזה. למדנו במשנה שמקריב עליו קיני זווין, ומוכח ששלוחי שמיים הם, שאם לא כן, כיצד מקריב עליו הרי מהנהו. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה אדרבה, מזה שנאמר במשנה מקריב דווקא את הקורבנות האלו ולא נאמר סתם שמקריב עליו קורבנות, משמע שדווקא קורבנות האלו מותר, כיוון שהם קורבנות של טמאים מחוסרי כפרה, ובאילו ודאי הכהנים שלוחי שמיים הם, כיוון שאפשר להקריבם שלא מדעת בעלים. כמו שאומר רבי יוחנן שכל הקורבנות הן מקריבים אותם אלה מדעת הבעלים, חוץ מקורבנותיהם של מחוסרי כפרה. שנאמר, זאת תורת הזב, ומשמע בין זב גדול בין קטן מביאים את הקורבנות הללו, וזב קטן על כוחך, שאביו מביא את הקורבן עבורו. אם כן לומדים שהוא הדין בזב גדול, אפשר להקיף קורבנות שלא מדעתו. לגבי יולדת, למרות שנאמר זאת תורת היולדת, אין רבי יוחנן דורש שבין יולדת גדולה ובין קטנה מביאה קורבנות הללו כמו שהוא דרש לגבי זב, שהרי אין יולדת קטנה, כי יולדת קטנה אינה ראויה לילד. כמו ששנה רב ביוואי לפני רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח, קטנה ומעוברת ומניקה, והטעם שמתירים לקטנה לשמש במוח שמה תתאבר ותמות. אלא הוא דורש, מה הכוונה זאת תורת היולדת? בין יולדת פיקחת ובין שוטה מביאה קורבנות הללו, כיוון שהבעל חייב להביא את קורבנות אשתו. כמו ששנה רב יהודה, בעל עשיר מביא קורבן עשיר עבור אשתו הקטנה בקורבן עולה ויורד, שהקורבן משתנה בהתאם ליכולת הכלכלית של מביא הקורבן. למה הבעל המביא? כיוון שחייב להביא קורבנותיה. מה שאחרי שהבעל מגרשה אינו חייב בקורבנות שנתחייבה בהם מקודם, זה כיוון שכותבת בשובר שנותנת לו עבור תשלום כתובתה שהיא מוכלת כל אחריות שיש לה עליו מקודם. ונכלל בזה גם חיוב קורבנותיה. רב שימי ברבא מביא ראיה מזה שנאמר בברייתא שמדיר כהן רשאי לזרוק דם חטאתו והאשמו של המודר, ומוכח ששלוחי השם הם. דחתה הגמרא, מדובר בדם חטאתו והאשמו של מצורע שאפשר להקריבם שלא מדעת הבעלים. שנאמר, זאת תהיה תורת המצורע. משמע בין מצורע גדול ובין מצורע קטן מביא את הקורבנות הללו, ובקטן, על כוחך מקריב אביו עבורו שלא מדעתו, ובזה הם ודאי שלוחי שמיים. עוד ראיה ניסתה הגמרא להביא ממה שנאמר במשנה, הכהנים שפיגלו במקדש במזיד חייבים לשלם לבעלים דמי הקורבן שפסלו. ונאמר בברייתא שאם פיגלו בשוגג פטורים, אבל הקורבן פיגול, ומוכח ששלוחי שמיים הם, שאם לא כן מדוע הקורבן פיגול? יאמר בעל הקורבן לכהן, מיניתי אותך שליח לתקן ולא לקלקל. גם את הראיה הזו דחתה הגמרא ואמרה, שונה פיגול שנאמר בו בפסוק לא יחשב לו. דרשינן מכך שהכהן יכול לעשותו פיגול אף על פי שלא עשהו הבעלים שליח לכך. לאחר מכן ניגשה הגמרא לדון בגוף דברי רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת חוץ ממחוצרי כפרה, שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. אמר רבי אלעזר, יפריש חטאת חלב, כל קורבן חטאת נקרא חטאת חלב, כי זה הקורבן השכיח ביותר, שבן אדם טעה ואכל חלב במקום לאכול שומן. אם כן, אם אדם יפריש קורבן חטאת על חברו, לא עשה כלום, ואין למעידים ממה שאמר רבי יהודה לאל שיכול להביא קורבן על אשתו שותה, שהרי אין אדם מביא חטאת עבור אשתו שותה, כיוון שפטורה מקורבן. הרי אם אשתו אכלה חלב כשהיא שותה, אינה מתחייבת בקורבן, ואפילו אכלה כשהיא פיקחת, ואחר כך נשתתת, גם כן פטורה. דאמר רבי ירמיה, אמר רבי אבאו, בשמו של רבי יוחנן, אכל חלב, יפריש קורבן ונשתתה, ואחר כך חזר ועברי, הקורבן פסול, כיוון שנדחה מלהיקרב, כשנשתתה נדחה לעולם. וכן לעניין קורבן פסח, אמר רבי אלעזר, שאם יפריש קורבן פסח עבור חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום. ואין למעידים ממה שיכול להביא קורבן פסח עבור בניו ובנותיו הקטנים, כי הרי אמר רבי זעירא שמן התורה, קטנים אוכלים בקורבן פסח אף על פי שלא נמנו עליו, ולכך אין צריך את דעתם. ומה שלומדים מהפסוק סל לבית אבות, שגם הקטנים צריכים להימנות על הקורבן פסח, זה רק מדי רבנן. ראיה לדבר מזה ששנינו במשנה, האומר לבניו, הרי נשוחט את הפסח עבור מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, כיוון שנכנס בנו הראשון ראשו ורובו לירושלים, זכה בחלקו ומזגה את אחיו עמו. וכאן על כוחך, אין הבנים נמנים על הפסח, שהרי כשנכנס הראשון כבר נשחט קורבן הפסח, והרי אין נמנים על קורבן הפסח רק בעודו חי. ומוכח שמן התורה אין הקטנים צריכים להימנות על הפסח. מה שאמר להם אביהם שישחט את קורבן הפסח על מי שיעלה ראשון לירושלים, זה כדי להרגילם ולהזדרז במצוות, אמר כן. כמו ששנינו בברית, המעשה היה וקדמו בנות לבנים, כאשר האבא אמר מי שיקדם הקורבן יהיה על שמו, ונמצאו בנות זריזות והבנים שפלים. מזה שלא נאמר שהבנים לא זכו והבנות זכו, מוכח שלא נתכוון אלא לזרזם. הסתפקה הגמרא, תורם מתבואתו על תבואת חברו, האם יכול להפריש שלא מדעת חברו, כיוון שזכותו לו שאין תבואתו נחסרת וזכין לאדם שלא בפניו, או שנאמר, כיוון שהמצווה שלו היא מסתם החפץ הוא לעשותה בעצמו, ונמצא שההפרשה חוב הוא לו, ואינו מפריש אלא לדעתו. אין ראיה לזה מן המשנה שנאמר שמותר למדיר לתרום תרומותיו ומעשרותיו של המודר לדעתו, כי על כוחך מדובר בתורם מתבואתו על תבואת המדיר על דעת עצמו, כי אם בתורם על דעת המודר, הרי מהנה הוא כיוון שעושה שליחותו. וכן יהיה אפשר לומר שמדובר בתורם מתבואת המודר, שהרי לא עשה או שליח ואין תרומתו תרומה. ולעולם מדובר בתורם מתרומת המודר ולא עשה או שליח. ומדובר באמר המודר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. שכיוון שגילה דעתו שנוח לו בזה, מועילה התרומה. ומכל מקום אין עכשיו שהמדיר מהנה הוא כיוון שלא עשה או שליח במפורש. התורם משלו על של חברו לרבי זעירא טובת הנאה שיכול לתנו לאיזה כהן שירצה, ולהרוויח בזה דבר מועט, שייתן לו הישראל על מנת שייתן את התרומה לבן ביתו כהן, של בעל התבועה. דכתיב עשרת העשרת כל תבועת זרחה ונתת. עלה כתוב הנתינה בבעל הזרע. מה שנאמר במשנה שתורם את תרומותיו ומעשרותיו לדעתו, ולא חשוב שמענה את המודר אף על פי שמזכהו בטובת הנאה, בתרומה המופרשת, מדובר בשתורם המדיר מתבועת המודר ולדעתו, שאמר כל הרוצה לתרום, יבוא ויתרום. ולרבי יוחנן טובת הנאה של התורם, דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, המקדיש בהמה כדי שיתכפר בחברו, נחשב המקדיש לבעל הקורבן לעניין שאם נפל במום, ורוצה לפדותה עליו להוסיף חומש, כדין בעלים הפודים את קורבנם, והמתכפר נחשב לבעלים לעניין שיכול להקדיש בהמה אחרת תמורתה. והתורם משלו על של חברו, טובת הנאה שלו. זהו התמצות והחזרה שלנו, והשינון שלנו על דפים למד ה' ולמד ו' ומסכת נדרים. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שש שאלות על דף למד ו' ממסכת נדרים. שאלה הראשונה הייתה, כהן שפיגל בקורבן, האם חייב לשלם? התשובה, פיגל במזיד חייב לשלם בשוגג פטור. שאלה שנייה, מוצא בהמה בין ירושלים למגדל עדר, שם של יישוב קרוב לירושלים, כיצד יכול להקריבה בלי דעת בעלים? התשובה, כיוון שנאבדה בהמה, דעת הבעלים שכל המוצאה יקריבנה. שאלה שלישית, הממנה את חברו או את בנו על פסחו שלא מדעתו, האם מותר לו לאכול ממנו? התשובה, חברו ובנו גדול אסור להם לאכול, כי הם צריכים להימנות על הקורבן פסח קודם שחיטתו, ובנו הקטן מותר לו לאכול. כי בנו הקטן לא חייב להימנות מדין תורה. רק דרבנן החמירו וחייבו גם את בנו הקטן להימנות על הקורבן פסח קודם שחיטתו. שאלה רביעית, באיזה אופן מעמידים את המשנה שאומרת תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו? התשובה, במפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי. ובאומר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. שאלה חמישית, אם המודר אומר, השומע קולי יתרום, האם מותר למדיר לתרום? התשובה, אסור למדיר לתרום, כיוון שזה שליחות גמורה ואסור. השאלה האחרונה על דף למדבב, המקדיש בהמה לקורבן חברו, מי נקרא בעל הבהמה לגבי חומש ותמורה? התשובה לגבי חומש המקדיש נקרא בעלים, לגבי תמורה, המתכפר הוא זה שנקרא הבעלים. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על אשר למדנו, דפים למדהי ולמדווה ממסכת נדרים, וחיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י"ג בתמוז, תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף למד זין, ממסכת נדרים. את לימוד הדף, אנחנו מתחילים בדף למד וו עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, מלמדו מדרש והלכות והגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אדם שהדיר את חברו שלא ייהנה ממנו, מלמדו מותר המדיר ללמד את המודר מדרש והלכות והגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. מבררת הגמרא, מקרא, מה הטעם הלא ילמדנו? מה הטעם שאסור המדיר ללמד את המודר מקרא? ואם תאמר שהטעם הוא משום דקמהני לי, שהוא מהנה אותו בזה שהוא מלמדו ללא נטילת שכר, אם כן, מדרש נמי קמהני לי, גם כשהוא מלמדו מדרש, הוא מהנה הוא מאותו הטעם, ומדוע מותר המדיר ללמד את המודר מדרש? מיישבת הגמרא, אמר שמואל, המשנה מדברת במקום שנוטלין שכר על המקרא, רגילים ליטול שכר על לימוד המקרא, ואין נוטלין שכר על המדרש. אין רגילים ליטול שכר על לימוד המדרש, ועל כן, מותר הוא ללמדו מדרש, כיוון שאינו מהנה אותו בכך, שהרי כולם מלמדים מדרש בחינם. אבל מקרא אסור לו ללמדו, כיוון שעל זה רגילים ליטול שכר, והוא מהנה אותו בזה שמלמדו בחינם. אם כן קשה, מה היא פסקה? מדוע נקטה המשנה דווקא מקרה כזה שנהגו לקחת שכר על מקרא ולא על מדרש? מדוע המשנה לא נקטה מקרה הפוך, שנוהגים לקחת שכר על מדרש ולא על מקרא, שאז יהיה הדין שאסור ללמדו מדרש ומותר ללמדו מקרא? מתרצת הגמרא, הקמשמלה, נתן הבא להשמיענו בזה, שנקט מקום שנוהגים ליטול שכר על לימוד מקרא ולא על לימוד מדרש, ואפילו במקום שנוטלים שכר על לימוד תורה לאחרים ולא מלמדים בחינם, על המקרא שרי למשקל, על מקרא מותר ליטול שכר, אבל על המדרש לא שרי למשקל. על לימוד המדרש אסור ליטול שכר, אלא חייבים ללמד בחינם. שאף שמעיקר הדין מותר ללמד מקרא בשכר כמבואר בהמשך דברי הגמרא, היו מקומות שהחמירו על עצמם ולימדו גם מקרא בחינם, כדי שלא יבואו ליטול שכר אף על המדרש. ובמקומות אלו, מותר המדיר ללמד את המודר אף מקרא, שהרי אינו מהנהו בכך, שכיוון שקיבלו עליהם חומרה של מצווה, אינם רשאים לחזור בהם והם חייבים ללמד בחינם. אבל הגמרא אומרת שאף במקום שלא יחמירו על עצמם את החומרה הזו ונוטלים שכר על המקרא, ואם כן, אסור למדיר ללמד למודר מקרא בחינם, כיוון שמענהו בכך, מכל מקום מותר ללמדו מדרש, כיוון שעל זה אסור ליטול שכר מעיקר הדין. וכיוון שכך, אין כל איסור למדיר ללמד את המודר, ואף שהמודר נהנה מן הלימוד עצמו, ולא רק מהרווח הכספי שהוא בא ולומד בלא לשלם שכר, אין בכך איסור, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו. עוד כותב הר"ן בשם הירושלמי, שאף שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, מכל מקום מותר ליטול שכר על כך שמתבטל ממלאכתו באותה שעה שמלמד לאחרים. אומר הראש בפסקים שלו, שכיוון שכך אם המדיר מתבטל ממלאכתו בשעה שהוא מלמד את המודר מדרש, ורשאי הוא ליטול על כך שכר בטלה, אסור לו ללמד את המודר בחינם, שהרי מהנה הוא בזה שאינו נוטל ממנו ממון, דהיינו אינו נוטל ממנו שכר בטלה. שואלת הגמרא, מה ישנה מדרש דלו? מה הטעם שאסור ליטול שכר על לימוד מדרש לאחרים? כיוון דכתיב בספר דברים פרק ד' פסוק י' ד', ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם. מכאן אנו למדים שנצטווה משה ללמד תורה לבני ישראל. בכתיב ישנו פסוק נוסף שם בספר דברים פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם. משמע מהפסוק הזה שהיה ציווי נוסף למשה ללמד את בני ישראל בחינם ולא בשכר. שהרי לא ייתכן שנצטווה ללמדם דווקא בשכר, וכן לא ניתן לפרש את הפסוק שמשה אמר לבני ישראל שאני מלמד אתכם כאשר ציווה אותי השם ואיני בודה דברים מליבי. שהרי בני ישראל לא חשדו את משה בכך, כמו שנאמר בספר שמות פרק י' פסוק ת' וגם בך יאמינו לעולם, ובהכרח שהציווי יהיו ללמדם בחינם. כך מפרש הר"ן, אבל תוספות בדיבור המתחיל מה? הם מסבירים שהמקור לכך שמשה לימד את בני ישראל בחינם אינו מכוח המילים כאשר ציווני אלא מסברה, שכיוון שמשה עשיר היה, מסתם לא נטל ממון על לימוד התורה. ולכן דרשו חכמים, מה אני משה לימדתי אתכם בחינם, אף אתם נמי תלמדו לאחרים בחינם. ומכאן אנו למדים שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, ואם כן קשה שמאותו הטעם יהיה לימוד המקרא לאחרים נמי, גם הוא יהיה בחינם ויהיה אסור ליטול שכר על לימוד המקרא לאחרים, שהרי לא מצינו חילוק ביניהם. וטרם התשובה של הגמרא רק נביא את פירוש הראש, שמשה אמר לבני ישראל, מה אני למדתי מפי הקדוש ברוך הוא בחינם? אף נצטוויתי ללמד אתכם בחינם, ומילא ניתן ללמוד לדורות שיש ללמד בחינם. כך גם משמע מדברי הרמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ז' שכתב, מה אני בחינם למדתי, אף אתם בחינם למדתם ממני, וכן כשתלמדו לדורות, בחינם זה יהיה כמו שלמדתם ממני. אז מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת המוראים כדי ליישב את הקושייה, מדוע מותר ליטול שכר על לימוד המקרא לאחרים. רב אמר שהטעם שמותר ליטול שכר על לימוד המקרא הוא מפני שהשכר אינו על עצם הלימוד, שעל זה אכן אסור ליטול שכר כשם שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, אלא מכיוון שבדרך כלל לומדי מקרא הם קטנים, מותר למלמדם לקחת שכר שימור, שכר על כך שהוא שומרם בשעת הלימוד שלא ילכו לפה ולשם, וכן שלא ילכו ברחובות ובשווקים ויזיקו ויתחנכו לדברים רעים. אבל מדרש אין מלמדים אלא לגדולים, מגיל 10 ומעלה, והם אינם צריכים שימור כל כך, ועל כן מותר ליטול שכר רק על לימוד המקרא ולא על לימוד המדרש. רבי יוחנן אמר, הטעם שמותר ליטול שכר על לימוד מקרא לאחרים, ומפני שהשכר אינו על עצם הלימוד, אלא שכר פיסוק טעמים, על לימוד נגינת טעמי המקרא שאינם מדאורייתא, ועל כן הם אינם נכללים בחוקים ומשפטים שציטבו ללמדם בחינם, וטעמים קיימים רק במקרא ולא במדרש. והנפקמינה בין דברי רב לרבי יוחנן תהיה, כאשר מלמד מקרא לאדם גדול, לדברי רב יאסר עליו ליטול ממנו שכר, מאחר שאינו צריך שימור, ואילו הטעמים לדעת רב ומדאורייתא ואסור ליטול ללימודם שכר, ואילו לדברי רבי יוחנן מותר ליטול שכר על לימוד הטעמים, וגם בגדול מותר ליטול על זה שכר. מוסיף הרן שמאחר שלהלכה אומרת הגמרא במסכת ביצה דף דלת עמוד א' שבמחלוקת רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, ממילא מותר לקחת שכר מגדול שמלמדו מקרא. כך גם פוסק הרמב״ם בהלכות נדרים פרק ו' הלכה ז'. מביאה הגמרא עכשיו ראיה לדברי רבי יוחנן ממשנתנו, וממילא מקשה על דברי רב. תנן שנינו במשנה לאל בדף למדהי עמוד ב', שהמדיר את חברו לא ילמדנו את המודר מקרא. אם כן מוכיחה הגמרא, בישלמה למנדה אמר, זה יהיה טוב אם נפרש כרבי יוחנן שהשכר שמותר ליטול על לימוד המקרא הוא שכר פיסוק טעמים. היינו, יהיה מובן הטעם, דלא ילמדנו מקרא, כיוון שהדרך היא ליטול על כך שכר, ואם מלמדו בחינם, הרי הוא מהנהו. אלא למנדה אמר, אלא לשיטת רב שהשכר שמותר ליטול על לימוד המקרא זה רק שכר שימור, והטעם הזה קיים רק במלמד לקטן שצריך שימור. אבל כאן בפשטות מדובר שהמודר הוא גדול. ואם כן קשה וכי גדול בר שימור הוא, מדוע נאסר על המדיר ללמדו מקרא בחינם? הרי אינו מענה הוא בכך, כיוון שאינו צריך שימור ואין המלמדו רשאי ליטול ממנו שכר. דוחה הגמרא את הראיה ומיישבת את דברי המשנה גם לדברי רב. המשנה אינה מדברת במקרה שהמודר גדול, שאכן מותר ללמדו מקרא בחינם לדעת רב, כיוון שאינו זקוק לשימור. אלא המשנה מדברת בקטן קטני, מדובר במקרה שהמודר הוא קטן הזקוק לשימור, ועל כן אם מלמדו ומשמרו בחינם, הרי הוא מהנה אותו. ואף שקטן אוכל נבילות, אין בית דין מצווין להפרישו, ואם כן לא מפריע לנו אם יהנה מהמדיר באיסור, בכל זאת יש לאסור כאן, כיוון שבזה שהוא מלמדו בחינם, הרי הוא כמאכילו איסור בידיים, ודבר זה אסור גם בקטן. שואלים האחרונים, לפי דברי התוספות במסכת פסחים דף פי ח' עמוד א' דיבור המתחיל ס', שתוספות מחדשים שמותר להכיל קטן איסור בידיים לצורך חינוך מצווה, ועל כן מותר להכיל לקטן מקורבן פסח אף שיש בכך איסור משום שהוא לא נמנה על הקורבן. גם כאן היה צריך להתיר משום מצוות תלמוד תורה. מתרץ השלמי נדרים שהדין הזה לא נאמר אלא באופן שלא ניתן לקיים את המצווה בלא להכילו את האיסור. אבל כאן יכול ללמדו בשכר ולא יהיה איסור בכך. או תירוץ, הדין הזה שמותר להכילו איסור לצורך חינוך מצווה לא נאמר אלא באביו, או לגבי האפוטרופוס שלו שמצווים על חינוכו. אבל כאן מדובר באדם זר שאינו מצווה על חינוכו, והוא ידירו ורוצה ללמדו תורה. באופן כזה אסור להכילו איסור בידיים. שואלת הגמרא, אם משנתנו מדברת במודר קטן, אימא סייפה? תסביר לי בבקשה את הסייפה שנאמר בה, אבל מלמד המדיר את בניו של המודר מקרא, ואם כן קשה, וכי קטן בר בנים הוא? אם אתה מדבר שברישה מדובר על קטן, איך הסייפה ממשיכה ואומרת שאת הבנים של אותו קטן כן מותר למדיר ללמד? האם ייתכן שלקטן הזה יש בנים? מתרץ את הגמרא, חסרו מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו חסרה מספר מילים, צריך להוסיף את אותן מילים, וכך צריך לשנות את המשנה. לא ילמדנו המדיר את המודר מקרא באופן שהיה המודר קטן, שהרי מהנה הוא בזה שהוא משמרו בשעת הלימוד, ואם היה המודר גדול, מלמדו המדיר לו, למודר עצמו, ולבניו, גם לבניו הקטנים, מותר לו ללמד מקרא. וסיבת היתר ללמד לו עצמו היא, כיוון שאינו מהנהו, שהרי הוא גדול ואינו זקוק לשימור. ולבניו, אף שהם קטנים וזקוקים לשימור מותר, כיוון שאינו עושה זאת בשביל המודר, אלא כדי לקיים מצווה. באופן כזה אין איסור, אף שהמודר נהנה ממילא. כמו שמבואר במשנה לקמן בדף למתחת עמוד א', שמותר למדיר לזון את אשתו ובניו הקטנים של המודר. ושם מבאר הרן שאף שמוטלת חובה על המודר לזונם, ואם כן הוא נהנה מן המדיר, בכל זאת כיוון שכוונתו לזון אותם בתורת מצווה ולא כפיראון חובו של המודר, אין בכך איסור אף שהמודר נהנה ממילא. כך גם כותבים התוספות ליל בדף למד ה' עמוד ב' דיבור המתחיל אבל, ומוסיפים התוספות שאף במקום שנוטלים שכר על הלימוד, אין בכך איסור, כיוון שהמודר לא היה נותן שכר למלמד את בניו. וכותב הרשש בשם התוספות יום טוב שאין חיוב לאדם לזכור מלמד לבניו. הוא מקשה עליו שהרי מבואר ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ג' שאדם מחויב לזכור מלמד לבניו. ואכן השיטה מקובצת מבאר שאף שאדם חייב לזכור מלמד לבניו, אין איסור למדיר ללמדם, משום שאם הוא לא ילמדם, יחזרו הבנים וימצאו אדם אחר שיסכים ללמדם בחינם. ולזה התכוונו התוספות. והרשש מבאר באופן אחר מדוע מותר המדיר ללמד את בניו של המודר, שהרי לשיטת חנן הסובר ליל בדף למד ג' עמוד ב', שמותר למדיר לפרוע את חובו של המודר, ולדבריו גם יכול המדיר למחול על חובו של המודר, אם כן לכאורה אין כל בעיה בכך שמלמדו בחינם, שכשם שהוא יכול למחול לו על חוב שהוא חייב לו, יכול גם למחול על התשלום עבור הלימוד. אלא שהטעם שבכל זאת אסור לו ללמד את המודר בחינם, כיוון שמענהו בכך שנותן לו את פעולת הלימוד, שהיא פעולה שיש לה שווי ממוני. ודבר זה אסור גם לדעת חנן. אבל כאשר הוא מלמד את הבנים, הוא אינו נותן לאב את השווי הממוני בידיים, אלא רק מוכל לו על התשלום. ובזה אין כל איסור לדעתו של חנן. מביאה עכשיו הגמרא ראיה נוספת לדברי רבי יוחנן, שהשכר שמותר ליטול עבור לימוד מקרא הוא שכר פיסוק טעמים. ומקשה הגמרא מכך על דברי רב שהשכר הוא עבור השימור של הילדים. מי טבעי יקשו בבית המדרש. נאמר בברית התינוקות לא קורין בתחילה בשבת, אין לומדים מקרא בשבת בפעם הראשונה. זאת אומרת לא ילמדו דבר חדש שלא למדו עד היום, אלא שונין בראשון. יכולים לחזור בשבת על מה שלמדו קודם לכן, אף שזוהי חזרה ראשונה. מוכיחה הגמרא ושואלת, ביש למה למאן דאמר זה יהיה טוב לפי רבי יוחנן שאמר שהטעם שמותר ליטול שכר הלימוד מקרא זה מכיוון שזה שכר פיסוק טעמים. היינו מובן הטעם דאין קוראים בתחילה בשבת, כיוון שעיקר טרחת הלימוד היא בפעם הראשונה ונמצא שהוא נוטל שכר שבת. ומקח וממקר בשבת אסור מדברי סופרים שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, ממצוא חפצך. ואילו לדעת הרמב"ן בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד, מקח וממקר בשבת אסור מדאורייתא, והוא לומד זאת מהפסוק בספר ויקרא, שבתון, שיהיה יום שביתה ומנוחה ולא יום תורח, וגזרו חכמים שאף אסור ליטול שכר עבור מלאכה מותרת שנעשתה בשבת. רק באופן שכבר למדו התינוקות מקרא זה קודם שבת, מותר לחזור עליו בשבת, כיוון שעל החזרה אין בה טרחה מרובה ואין נוטלים שכר. אלא למאן דאמר לשיטת רב שהטעם שמותר ליטול שכר על לימוד מקרא זה מכיוון שזה שכר שימור התינוקות, קשה. אמאי מדוע אין קוראים בתחילה בשבת, ואמאי שונין בראשון, כלומר מה החילוק בין לימוד בפעם הראשונה לבין חזרה על הלימוד? האיק השכר שימור דשבת, הרי כמו שצריך לשומרם כשלומדים דבר בפעם הראשונה, כך צריך לשומרם כשחוזרים על דבר שכבר למדו. ויש לאסור אף לחזור עם המלימודם, שהרי המלמדם נוטל שכר שבת עבור שימורם. דוחה הגמרא את הראיה לטובת רבי יוחנן והקושייה נגד רב, ושואלת, ולטעמך, לטעמך אתה רבי יוחנן שטעם היתר ללמד מקרא בשכר זה משום פיסוק הטעמים, עדיין לא יבוארו דברי הברייתא שאסור ללמוד עם התינוקות דבר חדש בשבת, שהרי שכר פיסוק בשבת מי אסור? וכי אסור ליטול שכר עבור פיסוק טעמים בשבת? הלא אבלעי, אם היה נוטל שכר עבור יום השבת בפני עצמו, אכן היה אסור משום שכר שבת. אבל מכיוון שהוא נוטל שכר עבור כל ימי השבוע ביחד, נמצא ששכר השבת מובלע בתוך כל השבוע. ואבלעה, מישרשרי, אבלעה מותרת. דתניה, שנינו בברייתא, מסכת בבא מציע דף נ"ח עמוד א', הסוחרת הפועל לשמור את התינוק מתאומה כדי שיוכל למלא מים מן המעיין לצורך קידוש אפר פרה אדומה. ונסביר, מבואר במשנה במסכת פרה פרק ג' משנה ב' שהיו מגדלים תינוקות בחצירות המיוחדים שהיו סלעים תחתיהם, תחת הרצפה של אותה חצר, באופן שלא יחשש שיתאמו בקבר התאום. קבר התאום זה קבר שאינו ידוע ותאומתו בוקעת ועולה ומתאמה אדם העומד עליה. אותם תינוקות היו ממלאים מים לצורך קידוש אפר הפרה, היו סוחרים אנשים כדי לשמור על תינוקות האלו שלא יבואו לידי תומה. והגמרא במסכת יום עד הפכת עמוד ב' מבארת שעשו מעלות שונות לגבי שריפת פרה אדומה, וזאת עקב כך שהיו מתמים את הכהן השורף אותה והיה טובל ושורף בעודו טבול יום. דהיינו, בעודו ביום הטבילה ולא רק למחרת. וזאת כדי להוציא מליבם של צדוקים הסבורים שטבול יום פסול להתעסק באפר פרה אדומה. וכיוון שהקלו בזה כדי להוציא מליבם של צדוקים, החמירו כמשקל נגד בדברים רבים אחרים. אחד מהדברים שהחמירו זה אותם תינוקות שגידלו אותם באופן הזה שלא יקבלו תומה. אז אם כן, נאמר בברייתא במסכת בבא מציעא, הסוחרת הפועל לשמור את התינוק מתומה, כאמור כדי שיוכל למלא מים מן המעיין לצורך קידוש אפר פרה אדומה, או שסוחרת הפועל לשמור את הפרה שלא יעלה העול על אותה פרה אדומה ולא ייפול במום, או שסחרו לשמור את הזרעים לצורך הבאת קורבן העומר, כמבואר במסכת מנחות דף פי ה' עמוד א' שהיו זורעים 70 ימים קודם הפסח, ואילו התוספות ורשי במסכת בבא מציעא מפארים שמדובר בשנת שמיטה והפועל הזה היה שומר ספיחים לצורך עומר ולצורך שתי הלחם. אז הדין בכל אילו הוא שאם הוא שכיר יום שמקבל את שכרו על כל יום בפני עצמו, אין נותנים לו שכר שבת, שהרי אסור ליטול שכר על יום השבת בפני עצמו. נעיר ונציין שהטור כותב באורח חיים סימן תקפ"ה שהוא אינו יודע היתר ליטול שכר על תקיעות בראש השנה, שהרי שנינו כאן שהסוחרת הפועל אין נותנים לו שכר שבת. והביא הבית יוסף שהמורדכי במסכת כתובות כותב שיש חשש על החזנים שנותנים שכר שבת, אבל כותב שם המורדכי שדעת רבינו שמואל להתיר בזה משום שהשכר הוא לצורך מצווה. ומבאר הבית יוסף שכיוון ששכר שבת אין איסורו אלא מדרבנן, לא אסרו חכמים במקום מצווה. בקשה אתה, אז אם כן, מדוע בסוגייתנו נאסר על הפועל ליטול שכר שבת אף שהוא שומר לצורך הקדש שזה מצווה? הוא מתרץ שאף לצורך מצווה לא יתירו אלא בתפילות ותקיעות שהן מצוות של השבת, אבל לצורך מצווה שאינה שייכת לשבת לא יתירו. והשיטה מקובצת מקשה, הרי איסור ממצוא חפצך אינו אלא בדברי חולין, אבל חפצי שמיים מותר. הוא מתרץ בשני אופנים, א', שאומנם שמירת חפצי הקדש היא מצווה, אבל נטילת שכר עליהם אינה מצווה, ב', אכן אין מדובר כאן ששומר לצורך הקדש, אלא לצורך חולין. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולפיכך, אם עבדו בשבת הדברים שאותו שומר שומר עליהם, אינו חייב באחריותן, כיוון שאינו נוטל שכר על שמירתו בשבת, ודינו כשומר חינם, הפטור מגניבה ועבידה. ואם היה פועל זה שכיר שבת, דהיינו שנוטל את שכרו פעם אחת בשבוע, עבור כל ימות השבוע, ולא נוטל עבור כל יום בפני עצמו, או שכיר חודש הנוטל שכרו פעם אחת בחודש, או שכיר שנה שלימה, או שכיר שבוע, הנוטל את שכרו פעם אחת בשבע שנים, כל האופנים האלו נוטל לו שכר שבת, כיוון שאין שכר שבת ניכר בפני עצמו, אלא הוא מובלע בשאר הימים, ולפיכך, אם עבדו בשבת חייב באחריותם, כיוון שהוא נוטל שכר אף על יום השבת, ודינו כשומר שכר חייב בגניבה ועבידה. כוח הקושייה הזו מוכיחה הגמרא, שלא ייתכן לומר שטעם האיסור ללמד את התינוקות דבר חדש בשבת, זה משום האיסור ליטול שכר שבת, כיוון שמותר ליטול שכר שבת אם הוא מובלע בשכר שער הימים. ואם כן, אי אפשר להוכיח מהברייתא הזו, האם השכר שמותר ליטול עבור לימוד מקרא לתינוקות הוא שכר שימור או שכר פיסוק הטעמים. וכותב הרמ"א באורח חיים סימן ש"ו סעיף ד', שאם שכרו לשבוע או לחודש, אבל התנה עמו לשלם לו כל יום כך וכך, נחשב כשכיר יום ואסור לו ליטול שכר שבת, שכר עבור יום השבת. מבאר המשנה ברורה בסעיף קטן י"ט, שכאשר הבעל הבית מתנה עמו באופן כזה, כוונתו היא שיוכל לחזור בו אם ירצה באמצע השבוע ולשלם לו שכרו רק על הימים שעברו. וממילא הוא נחשב שכיר יום ולא שכיר שבוע, ואם כן אין כאן עוולה ואסור לו ליטול שכר שבת. השבות יעקב חולק בזה וסובר, שאף כשיכול לסלקו באמצע השבוע, כל זמן שלא סילקו, הוא שכיר שבוע ויכול ליטול שכר שבת בעוולה. אחרי שדחתה הגמרא את הטעם של שכר שבת, מבארת הגמרא שני טעמים, מהי הסיבה שאסור ללמד תינוקות דבר חדש בשבת. אומרת הגמרא, הטעם הראשון אלא לגבי שבת, היינו טעם הזה הוא הטעם, דיין קוראים התינוקות בתחילה, הם לא לומדים דבר חדש בשבת, משום דייפנו אבות הון דיינוקי למצוות הדשבתה. אבות התינוקות רגילים להשתעשע עמהם בשבת, ואם התינוקות ילמדו בשבת דבר חדש, יחששו אבותיהם מלבטלם, ותתבטל מצוות עונג שבת. אבל אם הם רק חוזרים על מה שלמדו כבר, לא יחששו אבות מלבטלם, וישתעשעו עמם, ולא תתבטל מצוות עונג שבת. כך מבאר הרן. אבל התוספות בדיבור המתחיל אלה מבארים, שאם התינוקות ילמדו דבר חדש בשבת, ישעו זמן רב במקום לימודה מחמת קושי הלימוד, והאבות שלהם יצפו להם שיבואו לסעודת השבת, ותתבטל מצוות עונג שבת. אבל אם הם חוזרים על מה שכבר למדו, הם אינם צריכים לזה זמן רב, ולא יצטרכו אבותיהם לצפות להם שיבואו לסעודת השבת. הטעם השני, אומרת הגמרא, והיא באה את אימה, מהו הטעם שלא קוראים, לא מלמדים את התינוקות דבר חדש בשבת? משום דה בשבתה אכלין ושטין, דרך התינוקות לאכול ולשתות בשבת יותר מהרגלם בימות החול. ויקיר עליון אלמה, איבריהם כבדים עליהם מחמת האוכל, והם אינם יכולים ללמוד דבר חדש הדורש עיון מרובה. כדי אמר שמואל, כמו שלימד אותנו שמואל, במסכת כתובות דף קופיות עמוד ב', וכן במסכת בבא בתרא ובמסכת סנהדרין, שינוי וסת המשנה את דרכו ומנהגו באכילה, תחילת חולי מעין, דבר זה גורם לו לחלות במעב. ועכשיו הגמרא מבררת לגבי מחלוקת האמוראים לאל בדף למד זין עמוד א', בטעם היתר ללמד מקרא בשכר, מדוע כל המורה אינו מודה בטעמו של חברו. ולמאן דאמר לרבי יוחנן שאמר שהשכר שמותר לקטול עבור לימוד המקרא הוא שכר פיסוק טעמים שאינם מדאורייתא. מה איתם הלא אמר? מדוע הוא לא אמר כמו רב שהשכר שמותר לטול עבור לימוד המקרא הוא שכר שימור שהוא משמר את התינוקות בשעת לימודם? מבאר את הגמרא כסבר סובר רבי יוחנן, שאכן טעם זה של שימור מועיל במקום שמלמד לבן קטן הזקוק לשימור, אבל כאשר מלמד לבת קטנה, יהיה קשה. בנות מקבעיין שימור וכי בנות זקוקות לשימור, ולא אין דרכן לצאת לחוץ. ואם כן, לא יועיל הטעם הזה וצריך ללמדה בחינם, וכיוון שכך, אין איסור ללמדה אף אם מדירה בהנאה. ואילו במשנה נאמר שהמדיר לא ילמד את המודר מקרא ולא חילקה המשנה בין איש לאישה, ואם כן אף כשמבארים את כוונת המשנה בקטן ולא בגדול, עדיין לא יבואר מדוע אסור ללמד מקרא לבת קטנה. בגרסת הר"ן אצלנו בגמרא היא זו, כסבר רבי יוחנן גדול מבאי שימור, כלומר שאכן סברה זו של שכר שימור מועילה כאשר מלמד לקטן, אבל אם מלמד לאדם גדול שאינו זקוק לשימור, יאסר עליו ליטול שכר, וממילא יהיה מותר לו ללמד מקרא לאדם גדול המודר ממנו הנאה. ואילו במשנה כתוב סתם ולא ילמדנו מקרא, משמע בפשיטות שאף לאדם גדול מותר ללמד, שהרי בסיפה כתוב אבל מלמד את בניו. ואם כן, אי אפשר לבאר שהמשנה מדברת על שכר שימור. ממשיכה הגמרא ומבררת, ולמאן דאמר לרב הסובר שהשכר שמותר ליטול עבור לימוד מקרא הוא שכר שימור התינוקות. מה איתם הלא אמר? מדוע הוא לא אמר כמו רבי יוחנן שהשכר שמותר ליטול ללימוד מקרא הוא שכר פיסוק טעמים? מבארת הגמרא כסבר סובר רב, פיסוק טעמים דאורייתא הוא. לימוד זה של פיסוק המקרא על ידי הטעמים הוא מן התורה. מכיוון שכך, הרי הוא נכלל בפסוק בספר דברים ברק ד', פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם שמשם אנו למדים את האיסור ליטול שכר על לימוד מקרא. אם לא שמלמד לקטן שיכול ליטול שכר עבור השימור. ומדברי הגמרא אנו למדים שכל האיסור ליטול שכר על לימוד התורה אינו אלא על לימוד שהוא מדאורייתא ולא על דבר מדרבנן. וזה טעמו של רבי יוחנן המתיר ליטול שכר עבור לימוד פיסוק הטעמים מאחר שאינם מן התורה. פוסק הרמ"א ביורה דעה סימן ר' מ"ו סעיף ה' שכל חידושים ותקנות מדרבנן מותר ליטול שכר על לימודם. הקרן נורא חולק עליו וסובר שלא ייתכן לומר שמותר ליטול שכר על דרבנן, מאחר שכל דין דרבנן יש גם מצוות עשה דאורייתא שלא תסור. וכיוון שכך, אף דינים דרבנן הם בכלל חוקים ומשפטים ואסור ליטול שכר על לימודם. מה שסובר רבי יוחנן שמותר ליטול שכר פיסוק טעמים מאחר שאינה מדאורייתא, זה מכיוון שאין זה חוקים ומשפטים אלא רק פיסוק הטעמים. כעת מוכיחה הגמרא שאכן לימוד פיסוק הטעמים הוא מן התורה. דאמר רבי קבר רבין, אמר רב חננאל, אמר רב, אומר רבי קבר רבין בשמו של רב חננאל, בשמו של רב, במסכת מגילה דף ג' עמוד א', מה פירוש הפסוק בספר נחמיה פרק ח' פסוק ח' ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? מבאר את הגמרא ויקראו בספר תורת האלוקים זה גוף המקרא, מפורש זה תרגום שהוא מפרש את המקרא, ושום שכל אלו הפסוקים הנקודות המפסיקות בין פסוק לפסוק להפריד בין העניינים. ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים, שעל ידי נגינת טעמי המקרא אנו יודעים כיצד לשייך כל מילה אם לפניה או לאחריה. ואמרי לה, כלומר שמי שסובר שפיסוק טעמים אינו מדאורייתא, הוא יפרש את המילים בפסוק ויבינו במקרא, לא על פיסוק הטעמים, אלא אלו המסורות, המילים החסרות והיתרות שנמסרו כך במסורת. אם כן רואים שפיסוק טעמים מוזכר כבר בכתובים ומוכח שזה מדאורייתא. כעת מביאה הגמרא ארבעה דברים הנוגעים לצורת הכתיבה והקריאה של מילים בתורה שנמסרו בהלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מקרא סופרים צורת הקריאה הנכונה שמסרו לנו הראשונים שנקראו סופרים, והעיתור סופרים מילים מיותרות שנכתבו כדי לאתר ולייפות את הלשון, וקריין ולא כתיבן מילים הנקראות ואינן כתובות בתורה, וכתיבן ולא קריין ומילים הכתובות בתורה ואינם נקראות, כל אלו אינם הלכה למשה מסיני, כך קיבל משה בסיני ומסר לישראל. והמפרש כאן על מסכת נדרים כותב שלא פירשו הטעם למה תיבות אילו הם קרי ולא כתיב או כתיב ולא קרי. ובספר תפארת ישראל המהר"ל הוא מבאר טעם בזה. הכתיב הוא הספר. הקרי הוא מה שבני אדם קוראים בעל פה. לפעמים יש שינוי בכתיבה שבא לרמז שום חוכמה או דבר עמוק. וכאשר התבוננו בספר ימצאו בו את החוכמה. אבל קריאה צריכה שתהא בלשון מובן ולא ברמזים, ולכן תיבות אילו שיש בהם רמזים, אין קוראים אותם. לפעמים זה ההפך. בכתיבה, שדי ברמז, אין צריך להוסיף תיבות משום שכבר מובן ברמז, אבל בקריאה ראוי להוסיפו שיהיה מובן בבירור. עוד הוא כותב, שאסור לומר כדברי האומרים שהתיבות של קרי ולא כתיב, זה בגלל שנפלו ספיקות בתיבות הללו, שאם כן, לא היו עושים אותם לקרי ולא לכתיב, רק היו אומרים שבתיבות אילו יש ספיקות עם ימי התורה. ומביאה הגמרא דוגמאות לכל אחד מהם. מקרא סופרים כגון ארץ, שמיים, מצרים. שבכל אחד ממילים האלו יש חילוק בניקוד בין אם הוא מופיע באמצע פסוק, לבין אם הוא מופיע בסוף פסוק, או באתנחתא. שבאמצע פסוק מנקדים ארץ, שמיים, מצרים, ואילו בסוף פסוק או אתנחתא מנקדים ארץ, שמיים, מצרים. דהיינו בארץ קמה צתחת האלף, בשמיים קמה צתחת השין, קמה צתחת המם, במצרים עם קמה צתחת הרייש במקום פתח. איתור סופרים, מילים שנוספו ליפות הלשון, אף שאין בהם צורך לגופו של מקרא. כגון הפסוק בספר בראשית פרק חי פסוק ה', וסעדו לבכם אחר תעבורו. וכן הפסוק בספר בראשית פרק חב ד' פסוק נון ה', תישב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תילך. והפסוק בספר במדבר פרק י' ב' פסוק י' ד', תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. והפסוק בספר תהילים פרק סמחת פסוק חבב, קדמו שרים אחר נוגנים, שבכל אילו לא היה צורך לכתוב את המילה אחר, אלא היה אפשר לכתוב סעדו לבכם ותעבורו, תיסגר שבעת ימים ותאסף. וכיוצא בזה, נוספה המילה אחר, כדי לייפות את הלשון. ומביא הר"ן ביאור בשם רבו, שהפירוש איתור סופרים שנותנים טעם במקרא, שעל ידי זה מעטרים הפסוק בקריאתו, כגון סעדו לבכם אחר תעבורו, כתבו טעם מפסיק במילה אחר, כדי שיבינו שהכוונה היא שיסעדו ולאחר מכן יעבורו. ולולא ההפסק היה נשמע שכוונת הכתוב הוא שיסעדו ליבם לאחר שיעבורו. וכן בפסוק קדמו שרים אחר נוגנים נתנו מפסיק במילה אחר, כדי שיהיה משמע שקדמו שרים ולאחריהם נוגנים, ולא נטעה שהכוונה שהשרים קדמו לאחר הנוגנים, וכן בשאר המקומות. ועוד אומרת הגמרא וכן בפסוק בתהילים למדבב, פסוק זין, צדקתך כהררי אל. מיותרת האות כף, שהיה צריך לומר צדקתך הררי אל. כשם שממשיך הפסוק משפטיך תאום רבה, אלא שנוספה האות כף ליפות הלשון. מסביר הר"ן בפירושו השני שאומרים לקדוש ברוך הוא, כל, צדקתך נגלית כערים שהם גלויים, ולכן נתנו טעם מפסיק במילה אל. לומר שצריך ליתן הפסק בין צדקתך כהררי למילה אל, כדי שלא יהיה נקרא צדקתך כערים של אל, אלא צדקתך כערים אל. כך אנחנו אומרים להשם. התוספות ריד מבאר לשיטתו שאיתור הסופרים פירוש הסופרים. שהסופרים באו לבאר פירוש הכתוב, שמלשון הכתוב צדקתך כהררי אל משמע שצדקתו גבוהה כמו הערים. ופירשו הסופרים שהפירוש הנכון הוא שצדקת השם מגבעת את האדם עד הערים ומשפטיו מעמיקים אותו עד תאום. ממשיכה הגמרא ואומרת קריין ולא כתיבן מילים הנקראות ואינם כתובות כגון המילה פרט מהפסוק בספר שמואל ב' פרק ח' פסוק ג' דבלכתו להשיב ידו בנער שמוסיפים לומר את המילה פרט אף שאינה כתובה. המילה איש מהפסוק בספר שמואל ב' פרק ט' ז' פסוק ח' ג' של הפסוק כאשר ישאל איש בדבר האלוקים שמוסיפים לומר את המילה איש אף שאינה כתובה. המילה באים מהפסוק של ספר ירמיה פרק למד א' פסוק למד ז' נבנתה הנה ימים באים נאום השם ונבנתה העיר להשם, מוסיפים לומר את המילה באים, אף שאינה כתובה. המילה לה, מהפסוק בספר ירמיה פרק נון פסוק חפתת, דפליטה, נאמר בפסוק שהמשמיעו אל בבל רבים וכל דורכי, קשת חנו עליה סביב על יעיל הפליטה, מוסיפים את המילה לה, אף שאינה כתובה. מוסיפים את המילה את מהפסוק במגילת רות פרק ב' פסוק י' א', דאוגד, אוגד לי כל אשר עשית את חמותך. מוסיפים את המילה את אף שאינה כתובה. מוסיפים את המילה אליי במגילת רות, פרק ג' פסוקים ה' וו', דהגורן, ותאמר אליה כל אשר תאמרו אליי אעשה, ותרד הגורן ותעש כל אשר צוותה חמותה. דהיינו שמוסיפים את המילה אליי אף שאינה כתובה. מוסיפים את המילה אליי מהפסוק שם במגילת רות, פרק ו' פסוק י' ז', דהשעורים. ותאמר שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. דהיינו שמוסיפים את המילה אליי אף שאינה כתובה. אלין, קריין ולא כתיבן. כל אלו הם המילים הנקראות ואינן כתובות. וכתיבן ולא קריין, מילים הכתובות ואינן נקראות, כגון המילה נע. מהפסוק בספר מלאכים ב' פרק ה' פסוק חי, דה יסלח, נאמר בפסוק שמה בהשתחווייתי. בית רימון יסלח נע, השם לעבדך, בדבר הזה. המילה נע כתובה, אבל לא קוראים אותה. וכן את המילה זאת מהפסוק בספר דברים פרק ו' פסוק א' דה המצווה, נאמר בפסוק וזאת המצווה החוקים המשפטים, שאין קוראים את המילה זאת. המילה ידרוך מהפסוק בספר ירמיה פרק נון א' פסוק ג' דה הדורך, נאמר בפסוק על ידרוך הדורך קשתו, שאין קוראים את המילה ידרוך שמופיעה שנייה בפסוק. המילה חמש מהפסוק בספר יחזקאל פרק ממחת פסוק ט"ז דה פאת נגב, נאמר שם בפסוק ופאת נגב 504,000, ואין קוראים את המילה חמש השנייה שבפסוק. הפסוק אם, במגילת רות פרק ג' פסוק י' ב', דקי גואל. נאמר שם ואתה אם אמנם כי אם גואל אנוכי, שאין קוראים את המילה אם, כל אלו עליין כתיבן ולא קריין. כל אלו מילים הכתובות ואינם נקראות. אומר התפארת ישראל, למרות שישנם עוד פסוקים כאלו, אז ההלכה למשה מסיני לא נעברה בדווקא לפסוקים המיוחדים האלה, אלא רק שיש אופן כללי, יש מושג כזה. וטעם אחד לכולם, ולכן אין צורך להביא את כל הפסוקים ממש, אלא רק כמה דוגמאות בלבד. אומרת הגמרא, אמר רבא חברדא, כשבא מארץ ישראל לבבל, במערב הפסקין לעדין פסוקה לתלת הפסוקין בארץ ישראל, מחלקים את הפסוק הזה לשלושה פסוקים. דהיינו הפסוק, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב, אענן בעבור ישמע העם, בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל השם, בספר שמות פרק י' פסוק ט', כך היו מחלקים את הפסוק. הפסוק הראשון, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. הפסוק השני, בעבור ישמע העם, בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. והפסוק השלישי, ויגד משה דברי העם אל השם. כותב המהרש"א במסכת קידושין דף למד, שטעם החלוקה הזו כדי שלא יבואו לידי טעות, כי אם יקראו את הפסוק כאחת, יהיה נשמע שביורו הוא, הנני בא אליך בעב וענן למען ישמע העם, בדברי עמך, וזה לא נכון. ובעבור ישמע העם, בדברי עמך, עולה על המשך הפסוק וגם בך יאמינו לעולם. שבעבור שישמעו העם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, יאמינו במשה. לכן חילקו את הפסוק. ומה שחילקו את סיום הפסוק ויגד משה דברי העם אל השם, זה מכיוון שלא מצינו בכל התורה שבפסוק אחד מוזכר גם דברי השם למשה וגם דברי משה לישראל. השיטה מקובצת מבאר שטעם החלוקה היא, מאחר שהם היו נוהגים לסיים את התורה רק אחת לשלוש שנים כמבואר במסכת מגילה דף כ"ט עמוד ב', לכך היו מחלקים כל פסוק שאפשר לחלקו, כי הוצרכו ליותר פסוקים. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, משאריות החומר היקר שנותר מחציבתן של הלוחות. ומניין שהפסולת שנותרה הייתה למשה, שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק א', פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. דרשו חכמים ממשמעות המילים פסול לך, פסולתן שלך יהא. אומר המהרש"א, שלא תאמר שהעשיר משה על ידי שהיה נוטל שכר מבני ישראל על זה שלימדם תורה, שהרי שנינו ללב דף ל"ז עמוד א', שחייבים ללמד בחינם, לכן מבארת הגמרא שהעשיר משה מפסולתן של לוחות. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מלכתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו בלבד, ולא לכל ישראל, שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק ז', כתוב לך, וכן נאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק א', פסול לך, והקישו אותם חכמים זה לזה, ודרשו מה פסולתן שלך כפי שהתבאר לאל, אף כתבן שלך, אף התורה הכתובה בהם היא שלך, ומכאן שניתנה תורה למשה ולזרעו בלבד. אלא שמשה נהג בה בתורה טובת עין, מנהג אדם שעינו טובה באחרים ונתנה לישראל. ועליו הכתוב אומר בספר משלי פרק כ"ב פסוק ט', טוב עין, הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל. ומבאר המהרש"א שלא היה כתוב רק טוב לך, לא היינו מבארים שהכוונה כתבן יהיה שלך, אלא שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה שיכתוב משלו, כמו שדורשים חז"ל על הפסוק, עשה לך שתי חצוצרות כסף לך משלך. לכן הוא צריכה הגמרא להביא את הדרשה של פסול לך, ששם לא ניתן לבאר פסול משלך, שהרי החומר של הלוחות היו של סנפירנון, ובהכרח הכוונה פסולתן שלך תהה, כי החומר הזה לא היה מצוי בידיו של משה. אם כן, גם בכתוב לך, ככה אנו דורשים. ובייר הראש טוב עין זה משה, שנאמר בספר שמות פרק ב' פסוק ב', ותראה אותו כי טוב הוא, וכי נתן מלחמו לדל לחם עינו תורה, שנאמר בספר משלי פרק ת' פסוק ה', לכו לחמו בלחמי, ולדל אילו ישראל, שנאמר בספר שופטים פרק ו' פסוק ווידל ישראל מאוד. מה טיב רב חיסדא מקשה רב חיסדא על הממרה הזו? הרי נאמר בפסוק בספר דברים פרק ד' פסוק י' ד', שמשה רבינו אמר לישראל, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם, ואם כן, בהכרח שניתנה תורה לכל ישראל, שהרי נצטווה משה ללמד אותם את התורה. מתרץ את הגמרא שאין כוונת הכתוב שציווה השם אותי ללמד אתכם, אלא, ואותי ציווה השם את חוקי ומשפטי התורה, ואני לכם, אני מרצוני, התנדבתי ללמד אתכם. חוזרת הגמרא ומקשה מן הפסוק בספר דברים פרק ד' פסוק ה', שאמר משה לבני ישראל, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקי. גם מכאן לומדים שלכאורה נצטווה משה מפי הקדוש ברוך הוא ללמד את ישראל את התורה. מדרץ את הגמרא כמו שתרצה לאל, אותי ציווה את החוקים והמשפטים, ואני מרצוני לימדתי לכם. קושיה נוספת מקשה הגמרא מהפסוק בספר דברים פרק ל"א פסוק י"ט. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. ומכאן אנו למדים שנצטוו ישראל לכתוב את כל התורה, ובהכרח שלא ניתנה התורה למשה בלבד אלא לכל ישראל. דוחה הגמרא ואומרת, אין מכאן ראיה על כל התורה. שלא נצטוו ישראל לכתוב אלא את השירה לחודה. דהיינו שירת האזינו בלבד שיכן ניתנה לכל ישראל, אבל התורה כולה לא ניתנה אלא למשה. מקשה על כך הגמרא שלא ייתכן לומר שכוונת הפסוק היא לכתוב את השירה בלבד. שהרי המשך הפסוק הוא למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, ומוכח שהכוונה על כל התורה, שהמצוות שכתובות בתורה יהיו עדות על בני ישראל, שאם לא ישמרו אותם יענשו. שאם נאמר שאין הכוונה לכל התורה אלא לשירת האזינו בלבד, מה העדות יש בה? מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן ההבנה הקודמת שרק משה קיבל את התורה, ומבארת שאכן ודאי שהתורה עצמה ניתנה לכל ישראל. אלא מה שניתן רק למשה ולא לכל ישראל, היינו פלפולה באלמה, ההבנה והחריפות בלימוד התורה שהיא ניתנה למשה רבינו בלבד, והוא נהג בזה טובת עין ומסר אף את הפלפול לכל ישראל. המהרש"א מבאר את דברי הגמרא באופן אחר. לא ניתן לישראל לימוד התורה, אלא רק קיום מצוות התורה, ועל כך מקשה הגמרא עם השירה שלא ניתנה אלא לעדות, נצטוו ישראל לכותבה ולא לומדה, קל וחומר לכל התורה שנתחייבו כל ישראל ללומדה, כדי שידעו כיצד לקיים את מצוותיה. ולא החתם סופר מבאר את קושיית הגמרא שלא ניתנה תורה לישראל ללמוד מן הכתב אלא בעל פה, על כך מקשה הגמרא למטרת כתיבת השירה, כדי שלא תשכח מפי זרו, ואם בשירה לבד יש מקום לחשש הזה על אחת כמה וכמה בכל התורה כולה שיש חשש של שכחה אם לא יכתבוה, ועל זה בתירוץ הגמרא, שמה שניתן למשה ולא לכל ישראל זה פלפולה בעלמה, ההבנה והחריפות בלימוד התורה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בקביעות, ללא הפסק, אלא על אדם שהוא גיבור ועשיר וחכם וענב. וכולן כל המעלות האלו אנו למדים ממשה רבינו, שמצינו שהיו בו את כל המעלות האלו. מעלת גיבור אנו למדים שהייתה במשה, דכתיב בספר שמות פרק מ' פסוק י"ט, ויפרוס את האוהל על המשכן. ואמר מר, שנינו בגמרא במסכת בכורות דף מ"ד עמוד א', משה רבינו פרסו בעצמו. הוא כתיב, נאמר בספר שמות פרק חו"ו פסוק ט"ז, 10 אמות אורך הקרש. וכיוון שמשה רבינו פרס בעצמו את האוהל מעל קרשי המשכן, בהכרח, שגובו היה לפחות 10 אמות, וכיוון שהיה גבוה כל כך מן הסתם שהיה גם גיבור. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אימא דאריך וקטין, ייתכן שעל אף שהיה גבוה, היה קטן בכוח ואין להביא מכאן ראיה על גבורתו. שואל הראש, מדוע אין לנו למדים ממשה שהיה גיבור מזה שהקים את המשכן, והקרשים שם היו כבדים ביותר, כמו שנאמר בספר שמות פרק מ' פסוק חי, ויקם משה את המשכן, ויישם את קרשיו. מתרץ המהרש"א, נאמר במדרש, שרש"י מביאו בספר שמות פרק ל"ט פסוק ל"ג, שאמר משה לפני השם, איך אפשר להקימו על ידי אדם? אמר לו השם, עסוק בידך, ותראה כמקימו ונזקף וקם מאליו. אם כן, משה לא הקימו, ואם כן, אין להוכיח מכאן שהיה גיבור. אלא אומרת הגמרא את הראיה שמשה היה גיבור יש להביא מן הדין קרא מהפסוק הבא. נכתיב בספר דברים פרק ט' פסוק י' ז', ואתפוס בשני הלוחות ואשליחם מעל שתי ידיי ואשברם. משה שיבר את הלוחות בשעה שראה את חטא העגל. ותניה, למדנו בברייתא, מסכת בבא בתרא דף י' עמוד א', הלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים ועוביין שלושה טפחים. וכיוון שכך היו כבדים ביותר והיה צורך לחופתם בכוח גדול מאוד כדי לשוברן. ומוכח שמשה גיבור היה. מעלת העשיר אנו למדים שהייתה במשה מן הפסוק בספר שמות פרק ל"ד פסוק א', פסול לך, דרשו חכמים, פסולתן שלך יהא, ומשם נתעשר משה כפי שלמדנו לעיל. שואל ההגאות, יא, וצריך למדים מכאן שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אליה על השיר, הרי השם ישרה את שכינתו על משה הרבה קודם פסילת לוחות שניים, מניין שכבר אז היה עשיר, ומתרץ שעיקר העשירות היינו בדעת, אין עני ועשיר אלא בדעת, וזה היה למשה מלכתחילה. אדם שיש בו דעת לבסוף מתעשר. ואילו המהרש"א במסכת בבא בתרא מתרץ על פי דברי הראש כאן, שכוונת הגמרא רק בקביעות. ולפי זה יש לומר שמקודם שנתעשר משה מפסולתן של לוחות, לא שרתה עליו השכינה בקביעות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מעלת החכם מניין היינו יודעים שהייתה במשה? רב ושמואל דאמרי תרווי ושניהם אמרו, 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת. דהיינו שניתנו למשה 49 שערים של בינה. ולומדים זאת מהפסוק בתהילים י' ב' מזוקק שבעת עיים, דהיינו שבע שביעיות והם 49 שערים, כך אומר הראש. אומרת הגמרא שנאמר בתהילים פרק ח' על משה רבינו, בתחסרהו מעט מאלוקים, מעט היינו שער אחד משערי הבינה שלא ניתן למשה. ומבאר הרן ששער זה היינו ידיעת השם יתברך על אמיתותו, שנאמר בתחסרהו מעט מאלוקים, דהיינו שהמעט שנתחסר היינו בדיעת האלוקים. וכדבריו של הרן מבואר ברמב"ן בהקדמתו על התורה, הוא מוסיף שם לבאר ששערי בינה הם מהותם וכוחם של הבריאה, וכל שער הוא ידיעת כוח של בריאה אחת, כגון הידיעה בבריאת האילנות הוא שער אחד, ודיעת בריאת החיות שער אחר. וכן בשער ענייני הבריאה ושער החמישים הוא ידיעת הבורא שלא נמסר לנברא. מעלת הענב, אומרת הגמרא, אנו למדים שהייתה במשה, דכתיב בספר במדבר, פרק י' ב' פסוק ג', ואיש משה ענב מאוד. אמר רבי יוחנן, כל הנביאים עשירים היו, מניין לנו הדבר הזה ממשה ומשמואל, מעמוס ומיונה. ארבעתם נביאים היו ומצינו בהם שהיו עשירים, ומהם אנו למדים שכל הנביאים היו עשירים. ולמרות שהתבהר כבר בגמרא שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על חכם ועשיר וגיבור וענב, זה נאמר כאמור רק לעניין השראת השכינה בקביעות. ואילו כאן באה הגמרא לומר שאף מי שלא היה נביא בקביעות הוא היה עשיר. משה, אומרת הגמרא, מצינו בו שהיה עשיר, דכתיב פרק ט"ז פסוק ט"ו בספר במדבר, לא חמור אחד מהם נסעתי, שאמר משה שלא נטל מכורח ועדתו אף חמור אחד. ובמה דברים אמורים? אי בלא אגרא, אם השתבח משה שלא נטל מהם בחינם, להפוקי מן דשקל בלא אגרא, האם כוונתו לשלול ממי שנוטל בלא שכר, הרי עושה כך הוא גזלן? מה החידוש בכך שאינו גזלן? אלא בהכרח כוונת משה הייתה שאפילו באגרא, אפילו בשכר, לא נטל חמור מבני ישראל, ואם כן יש להוכיח מכאן שהשיר היה ולא הוא צריך לזכור מכלום, אלא הכל היה לו משלו. דוחה הגמרא שאין מכאן ראיה שהוא היה עשיר, דילמה משום דעני אבא. ייתכן בדיוק להפך, משום שהיה עני, לא היה ממון בידו כדי לזכור. אלא הראיה שמשה עשיר היה, לומדים מן הפסוק בספר שמות פרק ל"ד פסוק א', פסול לך דרשו חכמים, פסולתן יהיה שלך. ומשם נתעשר משה, כמו שלמדנו לעיל. שמואל מצינו בו שהיה עשיר, דכתיב בספר שמואל א', פרק י"ב פסוק ג', הנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי. נשתבח שמואל שלא נטל מבני ישראל שור או חמור. דנה הגמרא באיזה אופן כוונתו שלא נטל, אי בחינם, אם נשתבח שלא נטל בחינם, להפוק אימן דשקל בחינם? האם כוונתו לשלול ממי שנוטל בלא שכר? הרי מי שעושה כך הוא גזלן, ומה החידוש בכך שאינו גזלן? אלא בהכרח כוונתו של שמואל היא, דאפילו בשכר לא נטל. אם כן, יש להוכיח מכאן ששמואל עשיר היה. היה לו הכל משלו ולא הוא צריך לזכור. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מכאן ששמואל עשיר היה. דילמה דעני אבי, שמה הוא היה עני, ולא היה לו ממון כדי לזכור. אלא הראיה ששמואל עשיר היה, מאחה, מהפסוק בספר שמואל א' פרק ז' פסוק י' ז', ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ולכאורה פשטות הפסוק, שהיה שב אל הרמה כי שם היה ביתו. ואמר רבה בביאור הפסוק שאין הכוונה במילים כי שם ביתו, על תחילת הפסוק שנאמר בו, ותשובתו הרמתה, דהיינו ששב אל ביתו, שהיה ברמה, אלא זה עולה על הפסוק שלפניו, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל, והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. והכוונה, שאף שהיה מסתובב ושופט את בני ישראל, בכל זאת, בכל מקום שהלך, היה ביתו אמו שנטל אמו את כלי תשמישו כדי שלא יהנה מאחרים. מכאן אנו למדים שהעשיר היה והייתה יכולת בידו ליטול אמו את כלי תשמישו ולא ליהנות משל אחרים. כותב המהרש"א, שלושה טעמים מדוע עוקרת הגמרא את פשוטו של מקרא שהיה שמואל שב לביתו ברמה, והיא מבארת שגם בשעה שהיה סובב בין ערי ישראל, היה ביתו אמו. דבר ראשון, אם הכוונה שהיה שב לביתו ברמה, כתוב היה צריך לומר, ותשובתו לביתו הרמתה. בהכרח שהמילים כי שם ביתו זה עניין בפני עצמו, וחוזר על המקרא הקודם. טעם שני, לכאורה מצאנו סתירה בין הכתובים. בפסוק ט' ז' כתוב שהיה סובב בין ערי ישראל, ושם שפט את ישראל, ובפסוק י' ז' כתוב שהיה שב לביתו ברמה, ושם היה שופט את בני ישראל. בהכרח שהמילים כי שם ביתו חוזרים לפסוק ט' ז', שאף בשעה שסובב היה ביתו אמו, וממילא מיושבת הסתירה שאכן לא היה שופט כלל בביתו, אלא בשעה שהיה סובב, תמיד ביתו היה אמו. וטעם שלישי, נראה שכלל לא היה לשמואל בית ברמה, שהרי בגיל שנתיים כאשר גמלתו אמו, היא הקדישה אותו למשכן לעולם. כמו שנאמר שם, וישב שם עד עולם. עולמו של לוי הוא 50 שנה, מכאן שעד גיל 52 היה שמואל במשכן, ובגיל זה הוא גם נפטר. מכאן שכלל לא היה לו בית ברמה, ובהכרח שכוונת הפסוק שבכל מקום שהלך, ביתו היה אמו, ומכאן שהוא היה עשיר. אומרת הגמרא, אמר רבא, גדול מה שנאמר בשמואל, גדול השבח שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה. יותר מהשבח שנאמר במשה רבינו. דהילו במשה רבינו כתיב בספר במדבר, פרק ט"ז, פסוק ט"ו, לא חמור אחד מהם נסעתי. דהיינו, דאפילו בשכר לא נטל משה מבני ישראל בעל כורחם, אבל אם היו מתרצים להזכיר לו, הוא היה כן סוחר מהם. ואילו גבי שמואל, אפילו ברצון לא שכרו, אפילו אם המזכיר היה מסכים להזכיר לו, הוא לא היה סוחר. דכתיב בספר שמואל א', פרק י"ב, פסוק ד', ויאמרו לו, אשקטנו ולא רצותנו. זו הייתה התשובה של העם לשאלת שמואל, והכוונה במילים ולא רצותנו, שאפילו אם היו מתרצים להזכיר לך, לא היית נוטל, כיוון שלעיתים ייתכן שמתרצים מחמת הבושה, אף שבאמת לא ניחה להם בזה, לכן שמואל נמנע מלזכור מהם. עמוס אומר את הגמרא, מצינו בו שהיה עשיר, דכתיב, ויען עמוס ויאמר אל המציע, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. וביור הפסוק הוא כדמתרגם רב יוסף, ארי מרי גטי אנה, בא לעדירי צון ובקר אנוכי ושקמין לי בשפלטה, ואף יש לי עצי שקמה בשפילה, מכאן שהוא היה עשיר. והרקע לדברי עמוס הללו, שהמציע, שהיה נביא שקר, האשים אותו, והמציע הזה היה מתנבא למען בצע כסף. על כך ישיבו עמוס, שלא נביא שקר הוא, ואין לו כל צורך בכסף, כיוון שהוא איש עשיר בעל מקנה צון ובקר ומטעי שקמים. יונה מצינו בו שהיה עשיר, דכתיב בספר יונה פרק א' פסוק ג', כאשר ירד בספינה לברוח לתרשיש, והייתן שכרה וירד בה. אמר רבי יוחנן שממה שכתוב הייתן שכרה ולא כתוב הייתן שכרו, אנו דורשים שנתן שכרה של כל נושא הספינה כולה. וכמה הוא השכר הזה? אמר רב רומנוס, שכרה של ספינה, אביה, 4,000 דינרי דהבה. שכר הספינה היה 4,000 דינרי זהב. מכאן שיונה עשיר היה, שיכול היה לשלם סכום עצום כזה עבור נסיעה בספינה. ומה שהוא צריך לשלם את הסכום הזה, כיוון שהוא נחפז לברוח לתרשיש, ולא היה עדיין סיפק ביד הספן לגבות תשלום מכל הנושאים ורצה להתעכב. לכן שילם לו יונה את כל הסכום כדי שיצא לדרך מיד. ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשקחה. מיד אחר כך היה שוכח את התורה, שלא היה יכול ללמוד את התורה בזמן מועט כזה. ובירושלמי, במסכת הוריות נאמר שהטעם שהיה משה לומד תורה ומשקחה כדי להחזיר את הטיפשים. ומבאר הפני משה שם שהכוונה בזה שאילו הלומדים ושוכחים לא יאמרו למה לנו להתייגע וללמוד בחינם כיוון שממילא נשכח. על זה משיבים להם ממשה שאף על פי שהיה שוכח היה חוזר ולומד עד שכאמור נאמר פה בגמרא עד שניתנה לו במתנה בסוף 40 יום. מאיכן לומדת זקן הגמרא? שנאמר בספר שמות פרק למד א' פסוק חי, והייתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שבסוף 40 יום כשסיים הקדוש ברוך הוא ללמדו התורה, נתן לו את התורה במתנה. והמהרש"א מבאר שהלימוד הוא על פי המדרש, שמה שנאמר כחלותו, קוראים את זה בלי אבב בסוף, דהיינו כקלט. כחתן הנותן לכלה, הקידושי נותן בעין יפה. ומוסיף עוד המהרש"א שרש"י פירש בחומה שהכלה הוא התורה והחתן הוא ישראל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הנה לפנינו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע על מקרא מותר לקחת שכר? אנחנו מחפשים שני טעמים, ומה נפקא מינה בין הטעמים? שאלה שנייה, באיזה אופן מותר לקחת שכר על לימוד המדרש? שאלה שלישית, למאן דאמר שכר שימור, כיצד מותר לקחת שכר על שימור התינוקות בשבת? שאלה רביעית, למסקנה, מדוע לא לומדים דברים חדשים עם הילדים בשבת? שאלה חמישית, המלמד מקרא לבנות, האם מותר לו לקחת שכר? והשאלה האחרונה, מה הכוונה בפסוק? ושום שכל. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם מספר הלכות במסגרת פינתנו שונה הלכות. למדנו בדף היום לגבי שכר לימוד תורה. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה אסור ללמד בשכר, שנאמר, ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם. מה אני בחינם למדתי, אף אתם למדתם בחינם ממני. וכן, כשתלמדו לדורות, למדו בחינם כמו שלמדתם ממני. אבל כל חידושי סופרים דהיינו מה שנתקן מדי רבנן, מותר ליטול שכר ללמדו. לא מצא מי שילמדנו בחינם ילמוד בשכר, ואף על פי שהוא צריך ללמוד בשכר, לא יאמר כשם שלמדתי בשכר ככה למד בשכר, אלא ילמד לאחרים בחינם. מישהו בעל מלאכה ואומנות ומניח מלאכתו ומלמד, הרי זה מותר ליטול שכר. לפי שאינו אלא שכר בטלה, הניכר ומוכח מפני שביטל ממלאכתו. ואפילו אינו לומד עמהם אלא מקצת היום ומקצתו, עוסק במלאכתו ופרנסתו. אם לומד עמהם כל היום ואינו עוסק בשום מלאכה כלל, מותר לו ליטול שכרו מהם אפילו אינו בעל מלאכה ואומנות כלל. לפי שאילו לא למד עמהם, בוודאי היה מוכרח לעשות איזה עסק לחיות נפשו ונשות ביתו. עכשיו שלומד עמהם כל היום ואינו עוסק כלל, אין לך שכר בטלה ניכר ומוכח גדול מזה. עד כאן שונה הלכות שלנו, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, את דף ל"ז, ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י"ד בתמוז תשע"ה, עם דף ל"ח, ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.